במאמר הזה הוא יבאר בעזרת השם מה התחדש בנתינת התורה. זו שאלה שהוא באמת דן בה בכמה מאמרים, במיוחד דרך השוואה לאבות. כשהאבות עבדו את השם הגיעו מדרגות מאוד גבוהות, אז מה נשתנה, מה קרה אחרי ו' בסיוון. מתוך זה גם התבאר הערך הגדול של לימוד תורה. זה אומר כך, בחודש השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. הנה נאמר סתם ביום הזה ולא פירש באיזה יום, רק חז"ל דרשו שבראש חודש. כתיב אך ביום הזה או כתיב אתם החודש הזה לכם. ולהבין למה נקרא ראש חודש בכתוב בלשון ביום הזה. יובן בהקדים עניין מעלת קבלת התורה. ולא קודם מתן תורה היו כמה צדיקים ואבות הם המרכבה גם כן קודם שניתנה התורה. איך העניין? עכשיו הוא יבאר קצת את מעלת האבות. איך העניין? כי הנה מעלת אברהם הוא שהיה הולך ונסוע נגבה. הוא שהיה הולך ונסוע ממדרגה למדרגה עד שבא הנגבה הוא בחינת ומידת האהבה העליונה. כן, הנגבה קשור לדת אהבה, יכולה בגלל שזה מסמל לצד דרום, צד דרום לצד ימין, אז כנגד מידת אהבה. אז הולך ונוסע הנגבה אל מידת אהבה. זה גם מתקשר לזה שהנגבה, מה שרש"י אומר, שזה היה לכיוון ירושלים, שהוא בא מצפון. אנחנו נסוע הנגבה, מתקרב למקום של קרבת אלוקים. וכל כך היה עולה מעלייה לעלייה, עד שהיה בבחינת מרכבה ממש לאהבה הזו העליונה, עד שהייתה בבחינת גילוי בנפשו ממש. שממש מידת האהבה האלוקית שבעולם, שבעולמות, נגלתה אצלו. והליכה זו ממטה למעלה מבחינת ממצרים, כמו שכתוב, והיה על אברהם ממצרים, דהיינו בבחינת מצר וגבול, שמצד הגוף ונפש הבהמית המקבילים מלבישים נפש האלוקית שבאדם, עד שאף על פי שנפשו האלוקית היא משכלת, היא מתבוננת בגדולת אינסוף ברוך הוא, מהתפשטותיו על הנבראים שהוא חיי החיים, ואתה מחיה את כולם, את השמיים, את הארץ, אני מלא, הוא מלא מולקול הארץ כבודו, אף על פי כן אינו בכוח נפשו יוצאת מן הרתיקה ומאסר הגוף, להיות בבחינת התקפיה והתהפכה, רק הגוף עומד על עומדו בתוקפו וגבורתו כתולדתו. כן, זה גם מבואר, זו יציאת מצרים, זה לא רק אירוע היסטורי, זה לא רק אירוע בזמן מסוים, אלא זה בכל זמן וזמן, בכל דור ודור. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וכל יום אנחנו מכוונים זכירת יציאת מצרים. יציאת מצרים שבנפש, זה המצר והגבול. שאדם, גם אם הוא יודע ומתבונן, הנפש האלוקית, יש לה אפשרות להתבונן ולראות את זה שהשם חיה את כולם, לא כל הארץ כבודו, אבל עדיין הגוף עומד על עומדו בתוקפו וגבורתו כתולדתו, כמו אמרה רבותינו ז"ל, גן והפו מחתרתא, נכון, רחמנא קריא, שגם הגנב כשהוא עומד לחתור את המחתרת שלו, הוא מתפלל לשם. אז למה הוא מתפלל לשם? כי הוא מבין שאמת השם אמת. ושהכל תלוי בו. אז אם הוא יודע שהשם אמת והכל תלוי בו, אז למה הוא בא לגנוב? אז זה הפער הזה, שיש את המאסר של הגוף, זה המצרים. כאילו, למרות שיש ידיעה, או שיש הסתרה ובתוך הסתרה, שבכלל אין ידיעה, אבל פה יש ידיעה, אבל הידיעה הזאת, היא לא באמת פועלת, לא פועלת על ה... על הנפש, על הגוף, על ההתנהגות. חשבתי שעל דרך קצת צחות. אז יכול להיות שיש מחלוקת היום בעם ישראל בין כמה, בין קבוצות, מה יותר חשוב? מצוות שבין אדם למקור, מצוות שבין אדם לחברו. אז יש כאלה שחושבים שמצוות שבין אדם לחברו יותר חשוב. אז הם בחיים לא יגנבו ולא ימלאו, אבל לפחות יעמידו את זה כערך, אסור לגנוב, אסור למעול, אסור לרמות. אבל ליצור כדי השם, לא, לא כל כך חשוב, לא, לא כל כך בעניין. והגנבים, חלק מהגנבים חושבים הפוך. שלגנוב זה לא כך נורא, לסחוב לא כך נורא, לרמות אם צריך, לצורך, לא סתם. לא כך נורא, אבל ליצור כדי השם זה חשוב. אני חושב שזה עוד הסבר למה הגנב קורה. כלומר, יש לו תפיסת עולם אחרת, מה חשוב בחיים ומה, איזה ערכים. הם כאילו ערכי יסוד, איזה ערכים הם אפשר ככה. טוב, ומעלת אברהם הייתה, אז זה המצב הרגיל, שיש כאילו את הפער הזה, שזה המצרים, שאנחנו יודעים, אבל זה לא נכנס, לא נכנס ללב, לא נכנס למעשה. ומעלת אברהם הייתה שאלה מבחינת מצר זה לדווקא נפשו, באהבה עליונה. עד שתחפוץ, נתפשט מלבושים שבנוגע שמצד הגוף, להיות בבחינת ביטול אליו יתברך לבדו, מבחינת כלות הנפש ממש. אז אברהם יצא ממצרים, עלה ממצרים, יצא מהמצרים האלה של הגוף, באמת היה כולו מלא מהאהבה הזאת להשם. שזה כמובן פעל שכל ההנהגה שלו היא עמדה כזאת של מסירות, של הנני, ששום דבר לא מעכב אותו מלפעול על פי זה. והנה האהבה הזו באה מחמת בעונות באור אינסוף ברוך הוא עצמו, הסובב כל עלמין, דלית מחשבה תפיסה בכלל, כי מלכותך מלכות כל עלמין, מבחינת מלך לבד, שהוא מבחינת דיבור, כמו שכתוב, והמלך שלטון. כן, מכוח מה יש את כל העולם? מכוח הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא כבר השתלשלות של השתלשלות, שזה מבחינת מלכות. כמאמר, ברוך שאמר והיה העולם. אמירה בלבד. שמזה נמשך חיות כל העולמות וקיומה והתאבותה מאין ליש, שאין זה אלא בחינת הערה באלמה. ולעומת המקור, לעומת עצמותו, לעומת האור עצמו, אז רק הערה מתוך כל זה, שזה מה שנקרא דיבור, שביחס כמשל הדיבור ביחס לנפש, זה ממש חלק קטן מאוד, שבתניה אומר, שהנפש יכולה לדבר המון דיבורים. כאילו כל דיבור הוא רק משהו, טיפה מן הים, יחס כל הדיבורים שאפשר לדבר. וכל הדיבורים שאפשר לדבר זה בעצמו רק משהו לעומת עצם הנפש שמדברת. עצם הנפש שמדברת שהיא למעלה מכל ההוצאה לפועל של הדיבורים. אז ככה כביכול גם למעלה. שיש את האור האלוקי, שכמובן יש מדרגות שהן בכלל מעבר לדיבור, יש מחשבת השם, מחשבה קדומה, יש גם לפני מחשבה, וגם בדיבור יש שם הרבה מאוד דיבורים, כל העולם דיבור אחד. ברוך שאמר והיה עולם. אני אוהב לזכר בסיפור, פעם משותר, אפילו אני חושב זה היה שהיינו פה, למדנו פה. אז אחד בא מ... אפילו זה אלה שעכשיו היום בכפר חסידים. בא, ישיבה, זה על העמק עכשיו. מה?
נחלת ישראל.
אז הוא תאר לי כך, שבויז'ניץ בחיפה, אז יש שם בשבת, איך התפילה של שבת הייתה, הוא מדבר על לפני כך וכך שנים, ש... כולם מתכנסים, מתכנסת, אומרים קורבנות. כולל כל הקורבנות, עד עודו, בעצם מזמורי שבת גם, שלפי נוסח ספרד אומרים אותם לפני ברוך שאמר, עוד עודו להשם כאילו בשמו, עודו להשם כאילו עולם חסדו, כל ה... עודו כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו. ואז מגיעים לברוך שאמר, וכולם עוצרים. אז כאילו בית כנסת של מאות אנשים, כולם אומרים את, את כל מה שלפני, ולאט לאט הולך, האמיה הולכת ושוקטת, עד שנהיה ממש דממה. ואז הרב הולך שם בין הספסלים, הולך כזה, כנראה אולי עוד מסיים אחרי כולם, ואז אומר, ברוך שאמר, והיה עולם. וכל הקהל שואג אחריו, ברוך שאמר, מה שזה מראה או משמע מרהיב. טוב, אז נזכרתי מברוך שאמר והיה עולם. כמאמר ברוך שאמר והיה עולם אמירה בלבד, שמזה נמשך חיות כל עולמות וקיומה מתהוותה מעין ליש, שאין זה לבחינת הערה באלמה. כמו שכתוב, תתברך בשמיים מעל ולארץ מתחת אל כל שבח מעשי ידיך, שכל העולמות, שמיים וארץ, מן הארץ לרקיע, תק שנה, אינה אלא בחינת מעשי ידיך, שכמו במעשה ידי האדם, על דרך משל, אינו מלובה של הכוח המעשה, שהוא לבוש חיצוני של הנפש. כן, דיברנו שהדיבור עצמו זה רק לבוש של הנפש, עוד יותר המעשה, זה לבוש חיצוני של הנפש. כן, החיות, המלובש בכל העולמות, אינה אלא בחינת כוח המעשה, שהוא כוח החיצוני, והערה באלמה, שאינו נוגע לעצמות, ומהות הנפש כלל, ובורא קדושים, השתבח שמך לעד, שהקדושים, כתוב תתברך בשמיים מתחת קודשי ומעשה ידיך, ואיך המשך תתברך לנצח צורנו, ובורא קדושים, השתבח שמך למלכנו, זה משרתים, שהקדושים שהם מלאכים ונשמות, הם בחינת שם בלבד, שהוא גם כאינו אל הזיו והרע, אלא שאינה בבחינת מעשי ידיך כמו חיצוניות העולמות. אז כאילו מתוארים בברכה הזאת שתי בחינות. בחינה של, שיש בבריאה שהיא מיוחסת למעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, שזה הכי חיצוני, ובחינה יותר גבוהה שהיא קשורה לזיו והרע, אולי לדיבור, מה שהזכיר מקודם. אז אומר שהקדושים, המלאכים, הנשמות, אינם מבחינת מעשי ידיך כמו חיצוניות העולמות. הנה כוח המעשה המלובש באיזה כלי, או שר דבר מעשה ידי האדם על דרך משל. הנה הכוח ההוא אינו שייכות כלל עם עצמות ומאות הנפש, כי נעשה נפרד ומובטל ממנו. וידי אחיזת הכלי עם הכוח המלובש בו, אין נמשך עצמות האדם אחריו. הנה הנפש עצמה לא נמצאת בתוך ה... עשייה, בתוך הכלי שבה היא פועלת. מה שאין כן בקירו שמו, או בקוראו שמו, נמשך גם כן עצמות האדם, שהשם הוא זיו והרם, הנוגע לעצמות הנפש, ועודנו קשור מיוחד עמה. זאת אומרת, כאילו שם פה זה מי שקורא לא בשם. אבל אפשר גם שבדיבור הרבה יותר ניכר הנפש מאשר במעשה. הרי במעשה... יכול להיות מצב שלפחות הפעולה, התוצאה של המעשה נשארת אחרי שגם העושה הלך. אבל דיבור לא נשאר. אתה מדבר אותו, אז בסמיכות יש את הדיבור. מפסיק לדבר, אין יותר דיבורים. זאת אומרת, היום מקליטים, אז איך זה... מה הגדר, אבל זה... הפכו את הדיבור למעשה. הפכו את הדיבור למשהו אובייקטיבי. הדיבור במקור, הדיבור שסמוך ונראה לנפש, ממנו הרבה יותר מחובר. או בכל אופן, התייחסות לשם. שקוראים לאדם בשם, זה נוגע לעצמות הנפש. אני חושב שיש מקום שהוא אומר, שלמה האדם שקוראים לו בשם הוא מתעורר. אז הוא אומר שכוחות החיצוניים של האדם ישנים בשינה. אבל עצמות הנפש ערה, אני ישנה וליבי ער. אז שקוראים לו בשם, זה נוגע בחלקים הערים, אז הוא, לכן זה מתעורר. לכן הוא מתעורר. נראה לי שחבדניקים נראה לי ישנו טוב. כי כשיש אנשים, תקרא להם בשם, לא בטוח שזה ישנה. כאילו זה כמות הרעש והטלטולים, זה מה שיעזור, ויש כאלה אחרים ש... שנתם קלה, אז גם אומרים להם בוקר טוב, הם מתעוררים. אבל זה נכון שהשם גם בהסבר פשטי חיצוני, כשאדם לא קוראים בשמו, אז הוא... יש איזה סינון כזה שאומר, בסדר, זה לא נוגע אליי, אני יכול להמשיך לשם. כאילו הם שמע בקצה האוזן, אפשר להמשיך הלאה. קוראים בשמו, אומר, זה נוגע אליי. טוב, זה היה... זה מה, חבדניקים כנראה זה היה אצלהם מאוד מסודר. יכול להיות שהוא ישן עמוק, עושים רעש חזק מאוד, כלום. מוישה, מתורך. יכול להיות שזה היה. אני אתכם איזה פעם שכבר העיר חברנו צביק, כן, שיש חב"ד וברסלב, יש להם יש להם קטע עם השינה. כי ברסלב אומרים שצריך לזרוק את השכל. אז יש בשינה משהו מאוד מאוד גדול, יכול להיות, אבל כנראה תלוי איך ישנים. יש גם לישון את ימיהם, כן? יש לישון כמו הבן מלך שישן שם וזה. אבל מצד שני יכול להיות שינה שהיא דווקא התמסרות. מידך כדרוכי. מחב"ד דווקא אוהבים את הערות, את השכל, את המוח שלי, את הלב. אז שינה... אז אני מודה שאני לא זוכר, אבל אחד מהם יש לו קריאת שמע של המיטה מאוד ארוך. של חב"ד. כי כאילו זה לא פשוט עם הזה, כאילו צריך להתכונן לפני שזורקים את השכל. אז לזרוק טוב זה שהשם נשאר. אדם ישן, אני ישנה וליבי ושמי ער. אז הוא אומר, מה שכן בקורו בשמו נמשך גם כן עצמות האדם, שהשם הוא זיו והערה. נוגע לעצמות הנפש ועודנו קשים מיוחד עמה, אך עם כל זה, אין זה אלא בחינת זיו. נגיד לי עוד הערה בסוגריים, אבל זה באמת קשור למילים פה, שקרובי משפחה שאלו אותנו אם זה בסדר לקרוא לבן בשם זיו. כי הם שמעו שמילה די קרובה נוגה, אז מישהו העיר להם שזה ביטוי בעייתי, כן? לבושים שבנוגה שמצד הגוף. אמרתי שמפי מה שאני זוכר מהתורות של אדמו"ר הזקן, זיו זה מילה נפלאה. זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. נראה לי גם במקומות אחרים. עדור נאה זיו העולם. אלא עולם הבא אין בו, אלא צדיקים יושבים ומטרותיהם בראשיהם נהנים מזיו השכינה. נכון שכתוב פה, אין זה אלא בחינת זיו, אבל עדיין זה זיוו. זה מה שיש כל העולם היינו, זה הזיו הזה, וזה מצד הגילוי. זה אפילו למעלה מהמעשה, כן. טוב, אז בסוף כן נתנו, כמובן גם החשבונות והסיבות שלהם, נתנו את השם, ואז מצאו שם במשפחה הסבא, שהרמב"ן אומר שהמלאכים מתפרנסים מהזיו. כאילו גם הם כביכול אוכלים משהו מהזיו. כשזה יורד לעולם שלנו זה המן. זה בכלל יצא נפלא. טוב, אז כל זה אינה אלא בחינת, אין זה אלא בחינת זיו. אבל הוא התברך בכבודו בעצמו רב וניסה, והוא הסובב כל עלמים, ומעלה ומטה שוב לפניו, כמו שכתוב אני השם לא שעניתי. ולזאת ישפך הנפש אל חיק אביה ממש, להיות נחצפה וגם קלטה, להיות בחינת ביטול ממש. אליו יתברך לבדו, כמו שכתוב, מילי בשמיים, וזה שכתוב, אני השם לא שניתי. ואתם ליעקב לא חליתם, הראו שהנביא מטמיע על ישראל, הרי אני השם לא שניתי. למה לא חליתם שאין לכם כלות הנפש? להגיד שבאמת מהקצת לימוד שפה זכינו, אז הניסוח הזה, המשפטים האלה, ממש קו שנמצא, יכול להיות שצריך לעשות ספר ליקוטי עצות כזה, או שיחות הרב, שיחות הרב, כמובן על הרב הזקן, אדמו"ר הזקן. אבל שהרבה הרבה פעמים הוא אומר את זה, שכשאדם מבין איך שהעולם, מה שיש בו, זה כאילו קצת שמקצת, ואיך שהעצמות הקדוש ברוך הוא זה מעבר, 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 אז זה עושה מיד שתכלה הנפש. והרבה פעמים אני מודה באבונות שאתה קורא את זה, ואתה לא מיד, לא מיד מרגיש את התוצאה הזאת שתכלה הנפש. אז א' פה הוא מיד יגיד למה זה באמת לא תמיד קורה. אבל לא כל אחד הוא, תמיד זה, לא כל אחד הוא כמו אברהם. כן. אבל חשבתי למשל להבין למה דווקא ההתבוננות הזאת הוא אומר שהיא אמורה לנגוע, חשבתי אולי למשל מחיים של ישיבה. אני אגיד שאדם משתוקק כל הזמן ללמוד ולהבין טוב את הגמרא ואת הסוגיות. הוא עמל, ופעם ב, הוא מגיע גם לאיזו סברה טובה, לאיזו הסברה, שאחר כך הוא מוצא אותה בראשונים, באחרונים. ואז אומרים לו, תשמע, יש עכשיו איזה ספר פה, חדש נגיד, או ישן, מישהו אומר לו שאיך שאתה לומד, הרעיונות שיש לך ככה קצת, שמה יש בספר הזה, בהרחבה ובהסברה, כולל השורשים של ההתבוננות, והמתודה איך ללמוד, ואיך שזה יאיר לך את העיניים בכל הסוגיות. זמן שיהיה לו השתקקות לספר, כי אם מהקצת סברות שהוא מכיר, יש לו את הטעם של התורה, זאת אומרת, בספר שם יש את כל הזה. ואחר כך יגידו לו שעכשיו הוא יכול להיפגש לא רק עם הספר, אלא עם מי שכתב את הספר. אז בכלל, תכלה נפשו. אם הוא, נגיד, יפגוש את הספר, באמת ירגיש שכל מה שהוא קצת מבין, אז פה מבואר בעריכות ובבהירות, והכל מבוסס, ומשתלב עם הרבה מאוד מקורות וגמרות. ואם אחר כך הוא יפגוש את אותו מחבר הספר, הוא ישמע איזה שיעור, אז יהיה לו בכלל תענוג מיוחד. אם יגידו לו, עכשיו אתה יכול להיכנס, נגיד, לאיזה שיחת הדרכה, ששם הוא מסביר את כל הפרינציפ שהוא אומר בכל השיעורים, כן, אתה... יסוד. אולי זה מתקרב למה שנקרא שימוש תלמידי חכמים, כן? שאתה אומר, אתה עכשיו לא נפגש רק עם איזה משפט מסוים, איזה כותרת, אלא עם האישיות עצמה, עם המהות עצמה, שזה כולל את הכל. אז אולי קצת משל בשבילנו. כאילו כל הטעם, החיים, שאנחנו קצת מרגישים, אז זה רק מעין, 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 של מה שיהיה שם. אז כמו שאדם אוהב את החיים, אז כל שכן ירצה ללכת למקור. מקלות הנפש. אך הדבר הגורם הוא ממשיך להיות מונע ומעכב את הנפש מבחינת ביטול. ביטול זה כמו שידע הכתוב, אתם בני יעקב לא קליתם, כאילו שלא תמיד יש כיליון הנפש, אגם שהתבונן גדולת אינסוף ברוך הוא, כי אני השם לא שניתי. ולא כל האדם זוכה למעלת ומדרגת אברהם, שנעשה. כן, כי אני השם לא שניתי, זה כלומר זה הסיבה כן להתבטל. שהוא רואה איך שעם כל מה שהעולם משתלשל, אז יש את המקור, שכל מה שיש בעולם זה אפילו לא נוגע. אבל לא כל האדם זוכר למדלת מדרגת אברהם, שנעשה מרכבה בפחיית מיטול ממש, באהבה יונה מחמת התבוננות זאת. אז פה הגיע לנו את הסוד. עדיף שלא נדע. אבל שמה שאמר תמיד, זה לא כל אחד, זה אברהם אבינו, מי שקרוב אליו. אז הוא ממש בהתבוננות הזאת, יהיה לו מיד אהבה יונה. זאת אומרת, הנה הסיבה היא חלישת כוח הנפש, שאין בכוחה לצאת מן הרתקה ומעשרה. כמו מה שכתוב, כשל בעווני כוח, אני כוחי, שעל ידי ההבנות נכשל ונתחלש כוח הנפש, כמו שכתוב, כי אם הבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. ולא ההבנות ממש, אלא גשמיות הגוף וחומריותו, הוא שנעשה מסך מבדיל, שהוא המצר וגבול שמקביל ומלביש את הנפש, עד שמורידה יימשך אחריה, ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה, וזה נאמר, ותרי את עוני אבותינו. כן, מה שאומרים בתפילה, נכון, ותרי את עוני אבותינו במצרים. היינו מידת אהבה ויראה, אברהם מידת האהבה. כן, עוני אבותינו, מה זה אבותינו? המידות של האבות. מידות של האבות, למשל אהבה, למשל יראה. אז עוני אבותינו שהן מידות בגלות, שהן במצרים. אז כאילו יש פער שהנפש האלוקית ואולי זה בבחינה בשכל יכולה להשיג את הדברים. ואם זה הייתה לי רק בהם, אז הייתה אמת השתקקות. אבל הנפש הבהמית, הגוף, חוסם ומסתיר. אז אברהם אבינו ומי שבמדרגתו, אז הוא יצא מהמצרים האלה והצליח לחיות רק את הנפש האלוקית שלו. לא להיות מושפע מהגוף. אבל אין כל אחד יכול. אפשר להגיד גם שזה דבר מובנה בעולם, שיחידי סגולה יכולים להיות כאילו בלי חשבון שזה שיש להם גוף. אבל עם, זה לא אפשרי. כמעט, אתם יודעים, אפילו זה לא רצוי. כאילו זה כבר יהיה ביטול של הבריאה, כן. כאילו להחזיר את העולם להיות כמו בעולמות העליונים. אז יש גוף, וזה גוף מסתיר. אז מה עושים? ולזה ניתנה התורה לישראל, שהתורה נקראת עוז, שהיא נותנת כוח ועוז לנפש האלוקית, נתגבר על חומריות הגוף ונפש הבהמית וגסותה, לצאת עם מסגר הסיר. אז פה רק נגיד, כי אני באמת גם מתוך מה שאומר במקומות, בדרשות, הרבה פרשת יתרו, שבשאר הדרשות הוא מדגיש את העניין של המעשה, שאבות, עם כל גדולתם, אבל הם לא זכו שלמעשים שלהם יהיה ערך של מעשה מצווה, של קדושה. באמת, צריך לעיין שכתוב שרי אברהם אבינו וכולו קיימו את כל התורה כולה. אז א' בדבריו, אני חושב שיש מקומות שזה יכול להישמע שזה לא הכוונה דווקא בגשמיות, אלא ברוחניות. אבל גם אם נפרש בגשמיות, אבל זה כאילו היה מצד... אינו מצווה ועושה, זה כאילו אדם שיש לו כוונה טובה, אבל הוא עושה מעשה להביע את הכוונה הטובה. אבל הכוונה הטובה זה עיקר, לא המעשה. כאילו, מעשה יכול להיות, כאילו מה שהכוזרים הביא שם, שהפילוסופים שם חשבו, שאין לה מעשה איך מצד עצמו. אבל האדם שמביע על ידי מעשה, מחשבות שלו, רעיונות שלו, כיוון שרעיונות והדעות חשובים, אז גם מעשה כזה יש לו ערך. אז להבדיל, אפשר להגיד אצל האבות, כאילו היה להם את כל הקשר לכל התורה כולה, והם דרך המעשים גם הביאו את זה. אם ממש באותם מעשים, מה שאנחנו מכירים, הם מעשים אחרים, אני חושב שיש ספרים שכתוב שמה שיעקב אפילו עשה עם המקלות, או שזה היה גם מעין מצוות, שזה היה מקביל לתפילין, אני חושב. אז... אבל זה לא, לא היה תוקף של מעשה, של קדושה אובייקטיבית למעשה. זה לא היה בזמן האבות. זה מתאים למה שנפש החיים גם אומר. שלכן הם היו יכולים לעשות לפעמים הוראת שעה. כאילו, נראה שהוא פרש כפשוטו. אם אני לא זוכר את המקום, אני חושב שבאדמו"ר זקן כן, אפשר להבין שהכוונה ברוחניות. כאילו, הם היו עם כל השורשים של המצוות. יכול להיות שעשו גם, אבל מעשה אחר. רק בכוונות, צריך למצוא את המקור. יש לך עם משמע שכפשוטו כמעט כל התורה. כל השולחן ערוך, הכל. אבל זה הכל היה מצד התנדבות, כמו שאמרנו, אולי מצד הבעת הרצון שלהם. אבל אומר, כשהיה להם סיבה טובה, אז לא היו מחויבים. לכן יעקב נסע משתי אחיות, אברהם נסע דודתו, אחר מביא עוד דוגמה. אבל כאילו למה, איך זה יכול להיות? הוא אומר, כי זה עוד לא נחתם, עוד לא נהפך למצווה, חוק קבוע. אז לכן היה אפשר להגיד, עכשיו יש צורך, אז משנים. הוא אומר את זה גם קצת הערה לחסידים, שעד מתן תורה היה אפשר לשם שמיים לעשות לא כמו הדין. אבל אחרי מתן תורה נגמר, אין דבר כזה. עכשיו זה מקביל למה שכתוב כאן. אצל אברהם אבינו זה כאילו זה היה הכוונה, הרעיון. אז אם אלה, לפעמים אתה יכול... להעדיף עכשיו רעיון אחר, להביע את הרעיון בדרך אחרת. מלכי מתן תורה, המעשה באופן אובייקטיבי פועל. פועל לטוב או לא, כאילו, עשה ולא תעשה. אז זה גופה גם פודה אותנו מהמצרים, שמה שהוא אומר. כי הגוף מסתיר, וכל עוד שאתה לא יכול שיהיה מצב כזה שהמעשים שהגוף עושה, יש בהם קדושה, אז הסתירה נשארה, כי הנפש האלוקית באמת רוצה למעלה, אבל הגוף משך אותה למטה, ואין דרך להעלות אותו. ולכן מתן תורה, הגוף מסוגל לעשות מצוות שיש בהם קדושה, אז הגוף גם כן מתקדש, אשר קדישה לנו מצוותיו. אז כל זה נמצא גם פה, אבל על המעשים זה יותר ברכות במקומות אחרים. וזהו השם עוז לעמו יתן השם וברך את עמו בשלום. כי על ידי התורה שנקראת עוז נעשה בשלום, פירוש בית שלום. כמאמר רבותינו ז"ל עושה שלום פמליה של מעלה ופמליה של מטה. שלום, היינו התקשרות בפניה של מעלה, היינו בחילת גילוי אינסוף ברוך הוא ממש, בנפש האלוקית להיות קשורה מיוחדת בחינת ביטול ממש, זה פמליה של מעלה. פמליה של מטה היינו הארת כוחות נפש האלוקית, המלובשת בגוף ונפש בהמית, שלא יהיה מונע מעקה מצד הגוף, מנפשו הבהמית, רק שיהיו כולם מסכימים ומתרצים לאיחוד זה, כדתקפיה, מתאפרה חשוכה לנאורה, אז השלום עם פמליה של מעלה, פמליה של מטה, זה שלא יהיה את הסתירה הזאת שתוארה מקודם. פמליה של מעלה, אני חושב שאלוקית רוצה דבר אחד, פמליה של מטה רוצה דבר אחר. אבל התורה מחברת ביניהם שגם הגוף יכול להתגייס, או לפחות לא להפריע. כי התורה שנקראת עוז, נקראת גם כן תושייה. שמתשת כוח הסתרה, שמצד הגוף, כי לאום מלאום יאמץ, כשזה קם זה נופל. אך להבין, כיצד הוא העוז של התורה לתן כוח הנפש האלוקית להתיש כוח גשמיות הגוף וחומריותו, הלו גם התורה נתלבשה בעינים גשמיים תרומות ומעשרות. יש לי מתכוון לרמוז לשאלה, הרי גם הגוף שלנו הוא בא משורש גדול, אבל כיוון שהוא התגשם בגוף, אז הוא כבר בהסתרה. אז גם התורה היא באה משורש גדול ומתגשמת במעשים. כי למה שמה כביכול אין הסתרה? שזה משהו בא לומר. אמנם עניין הודע כי מקור התורה ויסודה בערי קודש עליון, מורן סוף ברוך הוא בעצמו מכבודו, סובב כל עלמים, אני אשם לא שניתי, הורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. והנה עיקר קבלת התורה הוא מה שכתוב בעשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. זה לכאורה לאמור אין לה הבנה, ואינה כמו כל לאמור שבמקרא, שפירוש לאמור לזולתו. אני שואל פה שאלה בפשט, מה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור? אני חושב שבכל התורה כשכתוב וידבר השם משה לאמור, יש שגם בזה רגילים להגיד שני פשטים. פשט אחד מה שהוא אומר, נכון? שהשם אמר לו לאמור, שיגיד לבני ישראל. אבל אפשר גם להגיד וידבר השם משה לאמור, זה כאילו, כמו לאמור זה כאילו כדלהלן, כדברים האלה שעכשיו, וידבר השם משה לאמור, מה שעכשיו יהיה כתוב, זה ציטוט ישיר של מה שהשם אמר. כמו נגיד, השם אמר לו כך, ואז יש את המילים שהשם אמר. וידבר השם משה הזו. אז המשפט יכול להמשיך, שיעשה כך וכך. זה כאילו מביאים את התוכן של הדיבור. כשאתה כתוב לדבר השם של אמור, הכוונה מביאים את הדיבור עצמו. אני חושב שיש גם הסבר כזה פשטי, ואז אולי זה גם מתאים פה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה אמור. כאילו המילים האלה, מה שעכשיו יהיה כתוב מכאן ואילך, זה ממש ציטוט, מה שאני אמר שם באותו מעמד. אבל הוא אומר, מה זה ודבר לאמור, לומר לאחרים. אבל פה הרי אין מה לומר לאחרים, כי כל הדברים האלה נאמרו לכל ישראל. אז מה זה לאמור? אז אומר, לכאורת מילת לאמור, אין לה הבנה, ואינה כמו כל לאמור שם המקרא, שפירוש לאמור זולתו. מה שאין, כן, בעשרת הדיברות אי אפשר לפרש כך, שהרי כל ישראל שמו. מפנים פנים דיבר השם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. אפילו לא רק מי שעמד שם, גם אנחנו, כל הדורות. אך פירוש הוא לאמור, הוא לדבר את כל דברי התורה, מה שכבר נאמר למשה מסיני. כי כל מקרא ומשנה, הלכות והגדות, כולם נאמרו למשה מסיני, בסיני. אגם שבמקרא הוזכרו שמות הנעים והמוראים, שמרו הלכה זו כמו בית שמאי ומרקח וכו'. היינו דבר השם, זו הלכה. שנאמרה למשה מסיני שיצא מפי אותו תנא והמורה. להגיד זה לא לחינם שהביא ציטוט של בית שמיים. עליי יכול להיות שהוא רוצה להגיד בית שמיים בית הלל, ותמיד הרבה בית שמיים מופיעים ראשונים, נכון? בית שמיים אומרים, בית הלל אומרים. אבל יכול להיות שבגלל ההמשך, נכון? בגלל שהוא רוצה להגיד שזה הכל דבר השם. אז זה לא רק מי שאומר את ההלכה, גם מי שאין הלכה כמותו. אפילו בית שמיים שכתוב שמקום בית הלל אינה משנה, זה הכל ממש למשה מסיני. וכיין דבריי אשר שמתי בפיך, וכוח זה ניתן לישראל להיות הלכה יוצאת מפיהם, דבר השם ממש, שנאמרה למשה מסיני, ניתן בזמן קבלת התורה ועשרת הדיברות למור, מה שכבר נאמרה. דיינו בחינת ביטול אליו מתברך. שני דיבור נעשה נפרד אצל האדם להיות יוצא מפי עצמו כאילו שלו, רק כמו שכתוב, טען לשוני אמרתך, שהתורה אמרתך אלא שלשוני טען כעונה אחר אומר מה שהוא אומר. אז מדבר אלוקים כל הדברים האלה מור, זה שכל מה שיאמר מעכשיו דברי תורה, זה הכל כלול בדבר השם של הר סיני. זה הכל נאמר, והכל כלול, ובדבר השם, כאילו שם אני אתחדש. כמו שאמרנו מקודם, שבתורות מקבילות, הוא אומר שבהר סיני, במתן תורה התחדש שהמעשים, יהיה להם קדושה של מעשה מצווה. פה הוא מדגיש את החידוש, שכל הדיבורים, כל הדברי תורה שידברו כל הדורות, וגם מה שהתחדש על ידי חכמים, על ידי תנאים ומוראים, זה הכל ממש תורת אלוקים, זה הכל דבר השם. זה שאדם לומד תורה, אז הוא כאילו צריך מצד אחד להגיד דברי תורה, מצד שני, כשהוא אומר את הדברי תורה, יכול גם להזין. זה המעלה ש... אם אנחנו לא כל כך שמים לב, יותר קל ללמוד במחשבה, בעיון, אבל כשאדם לומד דברי תורה בדיבור, אז הוא שומע את הדברי תורה, הוא לא רק אומר, הוא גם שומע. כיוון שהדברי תורה הם ממש דבר השם, שומע דבר השם. אז יש מקום ללמוד בצורה כזאת. יש מקום באמת בתורה אחרת. אני לא יכול להבין את זה פעם, כנראה שכן, אבל הייתה הזדמנות. ש... שיר השירים. אבל שמה שומר ש... שיש אופן לקרוא את התורה, לתת לה דיבור, לדבר, לתת לתורה כאילו להתמלל ממני, ולהיות בעמדה של האזנה. כאילו בעצם במקום להיות פעיל, להיות סביל. בעצם להקשיב לדברי תורה שנאמרים עכשיו. זה תנועת נפש אחרת. עכשיו, אם אתה חושב שהדיבור של דברי תורה זה שלי, או אפילו של החכמים שאני מצטט, דבר אחד, אני אומר, זה הכל נאמר למשה מסיני, ועכשיו שומע המשך מתן תורה, נותן התורה. אז אני אומר, גם באופן מעשי, כאילו, אנחנו נכנסים לנדה כזאת של הקשבה, אני קוראים את דברי הגמרא, דברי חז"ל, פסוקים, ומקשיבים, אז אפשר לה לפגוש את הדבר הזה. עשרת הדיברות הם יעלו כל התורה, שבקבלתן כעשרת הדיברות בגבורה קיבלו כל התורה, להיות בחינת ביטול אצלם את דבר השם המדבר בפיהם, ולהיות רק כעונה אחר האומר. אני חוזר על מה שהשם אמר. שעניין גילוי אור אין סוף למטה, כמו שלמעלה בחינת ביטול ממש. נכון, יש גמרא ששאלו, הקדוש ברוך הוא עכשיו בשמיים מה הוא עושה? זאת אומרת, אביתר בני אומר כך, אחרי השני אולי יונתן בני אומר כך, זה מה שהוא אומר. אז כאילו אפשר להבין, שם דיברו בית המדרש, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, אז הוא חוזר על דבריהם. לפי מה שכתוב כאן זה כאילו הפוך. כאילו קודם בשמיים אמרו שאביתר אומר ככה, וזה אומר ככה, והם רק חוזרים על מה שנאמר בשמיים. כל נאמר למשה מסיני. שפה באמת כל הדיבור הזה מקביל לנפש החיים שער דלת. שידוע שגם מי שאומר שלא ללמוד נפש החיים, כמו מדבר על דברים גבוהים, לפחות לא ללמוד אותו בהתחלה. השער דלת, בסדר, כדי שפחה של תורה, שבח של לימוד תורה. שם יש מביא הרבה מאמרי זוהר כאלה שאומרים, שאדם אומר דיבור של תורה, שהדיבור הזה עולה גבוה, הקדוש ברוך הוא מחבב אותו, מנשק אותו, אני חושב. שזה מקביל לזה, כי בעצם הדיבור לא רק עולה לשם, הוא בא משם. ומזה התבונן המשכיל ויפול עליו עם הפחד בעסק התורה, משימו לליבו כדבר השם ממש שנאמרו למשה מסיני. אז אם אדם ככה ילמד דברי תורה, אז יהיה לו עימה ופחד, ירגיש כמו מעמד הר סיני ששמעו דבר השם. אז פה במשמע שעל ידי התבונות הזאת אדם זוכה שיפול עליו עימה ופחד. אבל אפשר לומר שזה גם יכול ללכת הפוך. מספר אני סיפרתי שבזמנו שמעתי איזו הקלטה של הרב ציודה. היה כנראה לפי הזיכרון בזמן של שמירה בשעה מאוחרת בלילה, פה. היה אז בזמנו היה שמירה בתורנות, אני חושב שהיום זה שככה כדי שלוקחים את התפקיד הזה. היה שמירה בתורנות שכולם לפי סבב היו שותפים. אבל זה השמירה של אזרחים, כן, אתה לא צריך להיות כל הזמן וכל הגזרה, כן. אז שמעתי הקלטה של הרב ציודה בשעות המאוחרות של הלילה, וכנראה קצת נמנמתי, ואז אני שומע את ה... כנראה באוזניות, שומע אותו שואג באוזניים שלי, אז הבנתי שיש פה משהו, אז העברתי אחורה איזה דקה שתיים, והקשבתי, ואז שמעתי שהוא אומר שאנשים באים ללמוד כתבי הרב, נחמד כזה, מעניין כזה, קצת פה, קצת שם, איזה מעניין, מיוצי, ספרותי, תאומים כזה. אבל אומר, רב ציודה, זה לא ככה. זה אימא ופחד, זה חרדה, זה אימא ופחד. כך הוא בסגנונו ובקולו שאג שם, שלי, כתבי הרב, אל תגיד, זה יפה, זה נחמד, זה אימא ופחד, זה דברי תורה. אז עכשיו זה רק ספרות כזאת יפה. ואני זוכר שהזעזוע הזה, כאילו באמת, זה שזה גם ככה בא לי, שהייתי כזה חשוף כזה, אז אתה פתאום יש לכתבי הרב נוכחות אחרת, כן? כאילו, כשאמרתי כשאתה בא לשם באימה, אז אתה מבין שאתה רציני, אתה מבין שאתה פוגש משהו. כאילו, המפגש עם דברי תורה, כשיש איזו היזכרות, בעצם מה הדברים אמורים, נכון, שכתוב מהרב פחד, יכול להיות שהמסקנה לפעמים תהיה, אז אני לא יכול בכלל, אני יכול להירתע. אבל אדרבה, יכול להיות שאם יש איזה רגע של הירתעות אפילו, ואז כאילו בכל אופן, אז הכל יישמע אחרת. זה לא יישמע אותו דבר. זה יישמע אחרת, זה יספג אחרת, זה ישפיע אחרת. זה, אני חושב, המדרגה שהוא בא לתאר כאן.
אז אפילו אתה אומר שאין זמן במקום, כאילו בגלל אתה עכשיו מתעסק במשהו שבאמת למעלה. זה לא משהו שכתוב פה ואותיות ואולי חכמה קצת, אבל זה ממש אלוקית.
כן.
אז אתה הולך את האימה וכל זה, בגלל זה משהו אלוקי, ולא איזה לימוד או משהו.
נכון.
בכיוון כזה.
ואז לא נמצאים ברגע מסוים, אלא נמצאים מעל זמן ומקום. אז כמו שאמרת, אז יכול להיות לכן זה גם הר סיני.
כן,
גם. מצב כזה. באמת זה מה שכתוב עכשיו נזכר, שמה שתיקן עזרה, זה שלמה צריך תבילה לבעלי עיקריין, כי בעל קרב אומר רשי שם, נכון, יש לו חוטוי של רשי שהוא בזכיחות כזאת. ודברי תורה צריכים להיות בהמה ועירה. מה לענן בהמה ועירה, וכאן בהמה ועירה. זה ודאי את ה... והם אנחנו סומכים על מה שמקלים שם, בסוגיה שנהוג אלמה להקל, אבל לפחות העמדה הנפשית.
יש מקום,
אולי
כמובן, אני לא זוכר, שאתה לומד פה למטה, גם למעלה, לומדים אותו דבר.
זה מה שהזכרתי מקודם, ששאלו מה הקדוש ברוך הוא אומר.
אז בגלל זה, בגלל שגם אמר, אז צריך להיות באימא, בגלל שבגלל אין זמן ואורר, אבל חבל שלא
אורר, אבל כדאי. כן. אז זה מה שאמרו רבותינו ז"ל, על פסוק ודעתן לבניך, לבני בניך, וסמיך ליום אשר עמדת מה לאלן בימה ובירה, אף כאן בימה ובירה, שיכורה אין המובן דמיון זה מה לאלן אף כאן, שהרי מה מעד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות, ופנים ופנים דיבר השם. מה שאין כן בעסק התורה של כל אדם, שלומד בפני עצמו. אלא העניין הוא כמו ש... כאילו למה באמת, זה ממש הדרשה הזאת. זה הדרשה שאם אנחנו למדו, שצריך ללמוד בהמה ובירה, שצריך תבילה. מהר סיני. מה השוואה? הר סיני היה גילוי אלוקי, היה קולות וברקים. למה כל אדם שלומד זה ככה? אלא העניין הוא, כמו שכתבנו לאל, כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן הוא דבר אשר ממש, שנאמר למשה מסיני. ועל ידי זה טיפול עליו ומה ואירם, כאילו קיבלה היום מהר סיני. אבל משפט, נזק התורה מבחינת ביטול זהו הנותן אותה תמוד נפש האלוקית ותושיה לסתרא אחרא. כן, תושיה מלשון להתיש, כמו שאמר למעלה. נוסיף על זה, ש... תקראו ללכת קצת להשלכה יותר מבחוץ, אבל אני חושב שזה מאוד קשור. שפעם היה איזה פאנל, שהרבי ישוע השתתף שם ואתה... חברת כנסת, לא, אפילו לא זוכרת את השם, אבל גם פחות חשוב. אבל אישה מיוחדת, שהיא באיזה שלב בחיים היא נפגשה עם התלמוד, עם הגמרא. אישה לא דתיה, ממש באה מרחוק. והיא התאהבה בגמרא. כשהיא הופיעה בכנסת, הנאום פתיחה שלה זה היה זה, היא באה עם הגמרא, אמרה, הספר הזה הפך לי את החיים. זה היה מרגש לשמוע. חשבתי, הלוואי אותי עזב ותורתי שמעו. אבל מצד שני, היא כאילו, היא נשארה עם, היא לא בעמדה אפילו ניטרלית כזאת, אלא בעמדה שלומדת, והיא מוצאת בזה המון חוכמה והמון טעם וזה, אבל מאוד מאוד מחפשת ומכוונת את אותם ערכים שמתחברים עם מה שהיום מקובל, עם מה ש... זה דברים אחרים, כאילו, איזושהי עמדה של ביקורת אפילו, ובין השאר הטענה שם הייתה שלמה למה רק לישיבות המקובלות, אז המדינה הרי מתקצבת? היא גם רוצה להקים ישיבה, אני חושב שיש איזו ישיבה כזאת, שהם גם רוצים ללמוד תורה. עכשיו אני אומר את האמת, בסדר, אם יש, אני יודע כמה, 50, 100, 200 אנשים שיכול להיות שעד רבה, שיקבלו תקציב, אם זה הוויכוח. אבל זה היה כאילו גם ויכוח עקרוני. גם אפשר לקט, אני חושב, לא בעיה למצוא סעיף אחר לתת תקציב. הם רצו את השם ישיבה, כן. אז הוא ככה, בשביל להקריא את הרב ישוע, אז הוא שם, שקצת נבהלה אפילו, אבל... לא יודע שככה היה לי התלבטות, איך צריך להתייחס אליה, כי בדרך כלל היה משהו מאוד מבחינת המקום שהיא באה ממנו ומה שהגיעה אליו, זה מאוד מרשים. כאילו אדם שלא ידע כלום, שלא רק פוגש את התנ"ך, גם תנ"ך לצערנו, אם זה לא מובן מאליו, זה להרבה מאוד אנשים, שאפילו להכיר את התנ"ך מקרוב ולדעת לקרוא את השפה ולא לטעות במילים, ועוד להבין פרשיות שלמות, זה גם חידוש לא חזון נפרץ בקרב הציבור שככה, שצערנו רחוק. אז אמרתי פעם הזדמנות אחת שמעתי שרבן הילה אומר שהוא הולך לתת הרצאות בבתי ספר חילוניים, אז הוא בא עם ספר תנ"ך ביד, והוא אומר שאת התנ"ך הזה הוא מצא בכניסה לבית ספר, מישהו שכח אותו על המעקה. אז מי זה? הוא רוצה פה להחזיר. והשאלה הזאת מביכה את כולם, כי לאף אחד אין תנ"ך. ובכוונה שואל את זה. כאילו, למי נאבד התנ"ך? אין, אין. הוא לא יכול לאבד. לא מקבלים בסוף כיתה אחרת. בקיצור, ודאי אף אחד לא משתמש ומחזיק את זה איתו. אז כאילו אפילו בתנ"ך, אז כל שכן מישהו שהיא באה מהמקומות האלה והגיעה לגמרא, וכנראה גם מצליחה לקרוא לא רק איזה כמה סוגיות של אגדה, אלא גם לקרוא אפילו סוגיות יותר מזה, ולא לא אומר ש... זה כבר להגיע לחידושים שיש בעולם הישיבות, וכמו שאמרתי, גם מבחינת הערכים הזו, יש הרבה מאוד מרחק. אבל... יש בזה גם משהו מלבב, נקרא לזה. אבל לעומת הטענה שכאילו גם אנחנו ישיבה. אז כאילו מה אחד שמישהו מכונה למחוק פסוקים של ימי התורה, כי לא מוצא חן בעיניי מבחינה מוסרית, מה היא רוצה להגיד שלומד תורה. אז לא זוכר לפני או אחר, מה זה שהרב שגר, שהוא לא תמיד הקוסטר, אם אתם יודעים, אצל זה, אז הוא כותב את הטענה הזאת, של לימוד תורה שלא מתוך עמדה של יראת שמיים, של אמונה באלוקים, זה לא נקרא לימוד תורה. והוא מצטט הוגה דעות חילוני, שכנע צריך, כן, שאומר את הטענה הזאת. זה תמיד מצחיק איך שבעיניים יכול להגיד ב-30 עמודים, מה שאתה אומר, כמה צריך להסביר את זה. אני מסביר את זה יפה. הוא מסביר את ה... שכאילו המילים האלה זה מילים שאין להם משמעות. כאילו, מה עומד מאחורי המילים לימוד תורה? מה זה אומר לימוד תורה? אם המילים האלה חסרות משמעות, אז מה אמרת? אבל אם למילים האלה יש משמעות, אתה רוצה בעצם להגיד שאתה לא... אתה יכול להגיד, אתה קורא ספר, אתה יכול להגיד, אתה קורא ספר עתיק, אתה קורא תרבות של העם. למה חשוב לך להגיד לימוד תורה? כי בלימוד תורה יש איזה מטען. מה זה המילים שלי, אני לא יודע איך הוא מנסח את זה שם, אותו גדעות. אבל רואים שם את הישרות, כן? כי דווקא מישהו שאולי כן היה, זה אומר, לא, אי אפשר לקרוא זה לימוד תורה. אז מה המטען שיש במילים לימוד תורה? זה שיש איזה מפגש אחר עם הכתוב, מפגש אחר עם הטקסט, זה מפגש אחר עם הלימוד. וזה באמת בגלל שאתה מאמין, שאתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. אם זה לא נמצא, אז אין את זה. אז זה אומר, אדם שבא מתוך עולם חילוני, הוא לא יכול להגיד את זה. זה באמת... זה כאילו לנסות לקחת את הכבוד שיש בלימוד תורה, ולשלם את המחיר שיש, שמייצר את הדבר הנפלא הזה שנקרא לימוד תורה. חשבתי בהקשר לכל הפולמוסים שיש שם, זה נכון גם על המושג משפחה. גם למשפחה, מה אכפת לכם אם קוראים לדבר פלונים או אלמונים משפחה? תקרא לזה בשם אחר. כי משפחה זה מכובד. אבל למה זה מכובד? למה זה מכובד? בואו, לימוד תורה, למה הוא מכובד? כי יש לו את המטען הנוסף. למשפחה, למה זה מכובד? למה זה שם שאתה רוצה להשתמש בו? אם זה סתם אנשים עושים מה שהם רוצים, תקרא לזה חוזה, תקרא לזה, זה לא יודע מה. יש הרבה מילים אפשר להשתמש בהם. משפחה זה דבר מכובד, עכשיו למה זה מכובד? כי זה ברית, כי זה המשכיות, בסדר. אז אם אתה רוצה כאילו לקחת את המילה המכבדת בלי לתת את המטען שקשור אליה, זה אי אפשר. זה לא הולך. נכון, לפעמים נשאר שיריות. אדם לוקח שריות, קודש לו באמת את הרשימו מהזמנים. זה כאילו ההצדקה הלא לוגית, אבל הנפשית, כן? לזה שהם אומרים לימוד תורה. יש בהם איזה משהו מהתחושה של לימוד תורה של אבות אבותיהם, אבל הם לא מנסים לשמר את מה ששימר את ה... את מה שיצר את הלימוד תורה של אבות אבותיהם. אבל מהשריות האלה הם כן מרגישים משהו. שזה נכון גם. גם על משפחה זה נכון.
אז
אני רוצה להיות
במדרגה של לימוד.
כן, כן. אז זה מה שמבואר כאן. פה זה כמובן לילה או לילה, אבל שאמת מה שעושה את הלימוד תורה זה היחס הזה לתורה. וככל שיותר יש את היחס הזה, אז יותר, יותר באמת פוגשים את התורה. רק נזכיר, אולי נשלים בעל פה, עוד דבר אחד, שהוא מדבר פה על הלבנה, וזה הוא פתח, למה ביום הזה, באום בר סיני, היום הזה זה ראש חודש, אמר הלבנה, כל הכוח שלה, היא מהשמש, לית לה מגר מכלום, רק מה שהיא מקבלת האור שלה, מאור השמש, רואים פה. לכן בכל חודש וחודש מתמעטת קודם חידושה, עד שנעשית בחינת נקודה, מפני שבאה תחת אור השמש ממש. כן, אנחנו יודעים הרי שהלבנה גם כשלא מהירה פה, היא כן מוארת. לפי הסברה הזאת, זה הזמן שהיא לוקחת אור. היא הזמן שהיא מתמלאת, היא הזמן שהיא נותנת. אז דווקא כשהיא לא מהירה בכלל, כאילו שהיא מתבטלת, כאילו אומרת אין לי שום אור, אז היא מקבלת אור. אז כך גם ישראל. ברגע שיש לנו ביטול התורה, שאנחנו זוכרים שהתורה היא לא שלנו, יש פה איזה פרדוקס, אם אתה אומר התורה היא לא שלנו, אז אתה זוכה, שבפיך יהיה דבר השם. זה הדבר הכי נפלא, זה כאילו אפילו יומרני להגיד שאדם בכלל יכול להגיע למצב כזה. אבל דווקא אם, ככל שהענווה היא יותר גדולה, שאדם אומר, אני לא יכול להגיד דברי תורה, וזה לא ממני, וזה לא משלי, אז כשהוא חוזר על הדברי תורה, בעצם זה השם מדבר פה. זה התוכן פה. טוב, זה כל מה שאמת, כל מה שיש, זה שנזכה... שנזכה לקיים.